הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. נושא הבחירה אצל האדם. האם האדם הוא חלק בלתי נפרד מהסובב אותו? הוא רק סיבה ותוצאה? או שמה מדובר ביצור שיש בו מעבר לכל שאר הבריאה ומעבר לסיבה ותוצאה? כלומר, אולי יש לו בחירה. יש תפיסות שטוענות שאין לאדם בחירה, הוא חומר, ואפשר לצפות מראש על בסיס מישהו כיום, מה הוא יעשה מחר. לפי זה אי אפשר לצפות שלאדם תהיה בחירה. לפי זה אי אפשר לצפות מהאדם שהוא יהיה מוסרי, שהרי הוא בסך הכל מכונה, מכונה משוכללת, אבל מכונה, או בהמה משודרגת, אבל בהמה. יש אנשים רבים שמדברים גבוהה גבוהה על זכות האדם, חירות האדם, מעלת האדם, צלם האדם, ייחודיות האדם. וביחד עם זאת, הם מדברים על האדם כגוף בשר ביולוגי שהמעשים שלו צפויים מראש, ידועים וקבועים מראש. הם רואים אותו כסוג אדם שלא יכול לבחור ולהכריע, הוא בסך הכל סיבה ותוצאה של העבר שלו, או כל מיני סיבות אחרות כמו הקוד הגנטי שלו, תוצר הנטיות שלו ועוד ועוד. וכך אנשים מייצרים גישות סותרות מצד אחד, כל אדם הוא מיוחד, כל אחד הוא מעלה, יש צלם, צלם אנוש, עוד מילים יפות, ואז מיד הם מגיעים אל אמונה, כאילו המדע הוא כל כך חכם, שיודע לצפות מראש מה יעשה אדם בכל מיני נקודות זמן בחיים, מה שאומר שהוא בסך הכל רובוט או בהמה או כל מערכת שפועלת באופן אוטומטית, מה שאומר שאין לאדם הרבה מה להתגאות ולהרגיש ייחודי יותר מאשר כל שאר הברואים. הוא לא שונה מפיל, נמלה, עכבר על שני רגליים, או אפילו אם נגזים צלחת שזורקים אותה לגובה והיא נשברת. המחנה המשותף בין כולם הם אוטומט, סיבה ותוצאה צפויה מראש. התפיסה החומרית רואה בעולם החומר את חזות הכל, אין נפש, אין רוח, אין בחירה. ויש גישה אחרת, גישה שרואה את העולם כהרכבה של חומר ורוח. ישנה גישה חומרית שאומרת מה שצריך להתרחש, יתרחש, הכל צפוי, אין בחירה לאדם. אם אנו יודעים את הרקע של האדם, את הנטיות איתם הוא נולד, את הכוחות שלו בהווה, אם נשיג את כל הנתונים האלה, נוכל בוודאות לדעת מה הוא יעשה מחר. אולי טכנית אין כלים מדעיים לדעת את כל זה, אבל זה חיסרון ביכולת התצפית של האדם, לא במציאות. כך היא התפיסה, כך היא הגישה. אם העולם כולו חומר, אז ההתנהלות שלו היא כפופה לחוקי הפיזיקה, ובהיבט מסוים גם רגשות ומחשבות הם תחת אותה כותרת של סיבה ותוצאה. אנו יודעים מראש מה מעצבן את האדם ומה משמח אותו, וכמה הוא ישמח וכמה הוא יתעצבן לפי הכוחות והיכולות שלו בכל גיל ובכל זמן נתון. לא דומה השמחה ב-10 בבוקר, ב-2 בצהריים או ב-2 בלילה. שינוי הכוחות הוא גם שינוי התגובה של האדם, וגם אם האדם משתנה זה בגלל שהמוח של האדם הוא פלסטי. כלומר, הוא יכול להשתנות עם הזמן בגלל כל מיני השפעות מהחוץ, מהחברה, מאנשים, מחינוך, מתרבות, ממדיה, מתקשורת, עוד ועוד. וכמובן, בכל שלב של החיים האדם מגיע באופן שונה למה שקורה סביבו. אז הטענה היא שיש אוסף כל ההשפעות, יש את אוסף כל ההשפעות האלה, החיצוניות והפנימיות שפועלות על האדם, גנטיקה, חוקי הטבע, מבנה ומצב המוח, השפעת הסביבה, חינוך, תרבות, ערכים ואלה. אלה דוחפים את האדם לכיווני התנהגות מסוימים ולדחות אחרים. אבל חשוב לדעת, כמה שזה נשמע חכם בשמיעה הראשונה, בחשיבה שנייה זה לא מדעי בהחלט. כי מדע, הכוונה היא דבר שנבדק, סיבה ותוצאה, ופה זה לא ככה, אז הוא לא סיבה ותוצאה שנבדקה. אף אחד לא הצליח לבדוק את כל שילובי הכוחות, גנטיקה, המוח, הגיל, ההשפעה ועוד ועוד, שיש על האדם, מה שמוביל אותו כביכול לתגובה בלי בחירה. כלומר, זה לא מדע, זו השערה. השערה שאפשר להבין שיש בה איזשהו היגיון מסוים, אבל זה לא משקף את כל המציאות, ויותר מכך. את הבחירה אנחנו מרגישים מתוכנו, היא כל כך חזקה עד כדי כך שאנחנו מצפים מאדם שיעשה שינוי, ואנחנו מצפים מאדם שיהיה מוסרי. לא משנה כעת מה נקרא להיות מוסרי, ואנחנו כן מצפים מאדם שיהיה מוסרי, מצפים מאדם לתוצאות. מדוע? למה? כי הוא יכול להגיע להישגים. מה הכוונה יכול? יכול הכוונה היא לא חייב, אלא יכול. כלומר, תלוי בעשייה שלו, בכוח שלו, בבחירה שלו. הגישה שאומרת שאין בחירה לאדם היא גישה שאין לה הוכחות. זו הנחת יסוד ללא הוכחות, שאנשים מאמינים לה, אבל אין מי שחקר ובדק והוכיח אותה. זו הנחת יסוד ללא הוכחות, שאנשים מאמינים לה, אבל אין מי שחקר ובדק אותה. השערה אמונה, השערה אמונה בלבד, שהיא סותרת את ההיגיון שלנו, שהרי כפי שאמרנו, אנו מצפים מאנשים שיהיו מוסריים. מדוע למה מצפים שיהיו מוסריים? אם אין להם בחירה, למה מצפים שיהיו מוסריים? ועוד, עיקרון הסיבתיות קובע שלכל אירוע בעולם יש סיבה. אם משהו קורה בעולם, ההנחה היא שהיה מישהו או משהו שחולל את זה. כדור מתחיל להתגלגל, כנראה מישהו או משהו הפעיל עליו כוח. כל נשמע עם מקום מסוים, ברור לנו שהיה מקור כלשהו שחולל את הכל הזה. צלחת נשברת, רכב נסע, יש מול העיניים של לנו אופניים. לכל אלה, כמו להתנהלויות בחיים, ישנה סיבה, ואנו רואים, חווים את התוצאה. כך גם בגוף האדם, האדם מחליט לעשות פעולה פיזית, ישנה שרשרת שמובילה מההחלטה עד לפעולה המכנית שמממשת את אותה פעולה. לדוגמה, האדם מחליט ללכת, הרגל מתחילה לנוע, ההליכה התרחשות פיזית מכנית, ומשמעות הדבר, יש כאן תנועה של הרגליים, או הגוף כולו. הרגליים לא נעים סתם ככה, היה כוח שמפעיל אותה, מה הזיז את היד או הרגל? השריר. ומה לגבי השריר? יש את העצב שנהיה את השריר, והוא גם כן פעל כתוצאה מכוח מקדים, מעין זרם חשמלי שנע לאורך מערכת העצבים, וגם הוא תוצאה של תהליך קודם. פעילות מוח האדם, במוח ישנה פעילות שיוצרת בסופו של דבר הולכה עצבית שמועברת מתא עצב אחד לשני לאורך מסלול מערכת העצבים שבגוף, כך שבסוף המסלול מגיע לתאי העצב שנושקים לשריר. באופן זה השריר מניע את היד או הרגל, תמיד יש כוח מקדים. עד כאן הכל תקין, מובן, מתאים לחוקי הפיזיקה. אבל מה התחיל את כל התהליך הזה? אדם שטוען אין בחירה, הוא בעצם אומר שהאדם ראה לדוגמה ממתק והוא רוצה אותו, או רכב שנוסע מולו, וזה מאיים עליו, אלם ועוד מיליארדים אחרים של דוגמאות לאירוע כלשהו שמתחיל את השרשרת הפנימית, אירוע שמסתיים בתנועה של איברי האדם. הכל זו תוצאה של מערכת אוטומטית בלי בחירה ובלי יכולת בחירה. כלומר, ישנו גירוי חיצוני שהוא קובע מה תהיה התגובה האוטומטית של האדם. זוהי הנחת יסוד. זוהי אמונה שהגירוי החיצוני הוא לבד קובע מה תהיה התגובה. זה לא מדע, זה לא מוכח, זו השערה שמאמינים לה. למה כל אחד מגיב באופן שונה? בגלל שלכל אחד יש רקע אחר, והרקע האחר הוא זה שקובע לאדם את ההחלטות שלו. לפי הכופרים, כל ההחלטה של האדם היא תוצאה של העבר שלו, או הרקע שלו. כל אחד והרקע שלו, ולפי זה אין בחירה, אלא פעולה מכנית. הקשה לראות כך את המציאות, אבל לפי הכופרים, כך הם רואים את העולם כיצור טכני. האדם הוא יצור טכני, מכני לגמרי, בלי שום בחירה. ואכן המאמינים בדת המדע, ואנו אומרים מאמינים כי זה לא מדע מוכח אלא השערה, המאמינים בדת המדע אומרים, היות ולכל תוצאה ישנה סיבה, שהרי זו מהות המדע, בדיקת הסיבה והתוצאה, לכן אנו צריכים לומר, אם ישנה תוצאה הזזת היד, ישנה סיבה, והסיבה חייבת להיות סיבה שאפשר לבדוק אותה. וכפי שתיארנו, הזזת היד והשריר הקודם, הקודם לו ומערכת העצבים הקודמת עד מוח האדם שמגיב לגירוי חיצוני באופן אוטומטי. הפיזיקה תעסוק בפיזיקה, אבל כאן אנו אומרים שיש משהו נוסף שהוא מחליט, יש כוח נוסף שהוא מחליט כמה לזוז, איך לזוז, אם לזוז, לא כל גירוי יגרום לאדם להגיב באופן אוטומטי בלי התערבות הבחירה שלו. בהחלט יש כוח והשפעה לחברה של האדם על האדם, של העבר על האדם, אבל יחד עם זאת יש לו בחירה. יש לו בחירה איך להגיב, יש לאדם בחירה איך לפעול, והאדם מייצר תגובות שונות מזמן לזמן. אמנם נכון שגם אנו מושפעים מהשפעות חברתיות, וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות, טבע האדם להיות מושפע מהחברה. יחד עם זאת, למרות שמושפעים, מושפע האדם מהחברה, יש לו גם את נקודת הבחירה בתוך כל המערכות שהוא מושפע מהן. אם הוא מופנם, הוא לא יוכל להיות מוחצן ביום אחד, אבל הוא יכול להבין את היתרונות של התכונה ההופכית עם משהו כיום, והוא יכול להתחיל תהליך של שינוי, גם אם לא בבת אחת, אבל כן מגמת שינוי. יש מערכת סיבה ותוצאה, אבל בראשית כל הדרך יש את הרצון ויותר עמוק את הבחירה של האדם. כאשר שריר זז, לפני כן הייתה מערכת העצבים, לפני כן עוד ועוד, כלומר כל מערכת יש סיבה ותוצאה. כן, ישנה סיבה ותוצאה. המערכת הזו ישנה, אבל קודם לכל הסיבות והתוצאות היה משהו נוסף, היה את מערך הבחירה של האדם, איך להגיב. כלומר, יש סיבה מדוע שריר היד או הרגל זז, זו הייתה בגלל סיבה מסוימת, אבל לא סיבה גשמית רגילה בלבד, אלא סיבה רוחנית, סיבת הרצון והבחירה של האדם. ישנה סיבה, אלא שהיא לא מוכרחת, היא לא תמיד ניתנת לצפייה מראש, לא רק בגלל שחסרים נתונים איך לצפות מראש, אלא כי אי אפשר לצפות מראש. מדוע? כי יש בחירה לאדם, זאת אומרת שאין רק סיבה ותוצאה, יש סיבה לכל תוצאה, ויש לכל תוצאה סיבה, אלא שהסיבה לא חייבת להיות פיזיקלית, טכנית יבשה, היא בהחלט יכולה להיות סיבה רוחנית. הבחירה של האדם, הבחירה של האדם היא מעבר לכוח הסיבה ותוצאה הרגילה של האדם. סיבה ותוצאה ישנה, אלא שהסיבה לתנודות החומר היא לא פיזית, אלא רוחנית. לאדם יש רצון לעשות פרויקט, להגשים חזון, לפגוש חברים. הוא בחלום, בחזון, הוא מדמיין והוא שואף והוא מתרגם את המטרה העתידית, הוא מייצר ממנה תהליך פיזי, גופני, הוא מפעיל את הגוף, יש לו רצון ושאיפה. ברגש זה יוצר שדה חשמלי, במוח מה שמניע אלקטרונים ויוצר מעשים שמובילים את האדם למטרה שלו. יש אנשים שאומרים אנחנו רק בני אדם, אנחנו בני אדם רק חומר, אבל מצד שני הם שופטים אנשים אחרים וכועסים על אנשים אחרים. כאן השאלה היא, מה לך לחוס על הזולת? למה אתה כועס? מה הוא עשה לך? הוא בסך הכל תוצר של תגובות, תוצר תגובות של נסיבות שבכלל לא תלויות בו, סיבות שלא תלויות בו, הוא רק חומר, הוא רק מכונם. אנשים רוצים להתעלם מהרוח שבאדם, מהכוח הבוחר שבאדם. אם יש באדם כוח בוחר, זה אומר שהוא לא רק חומר. אם הוא לא רק חומר, הוא משהו נוסף, כלומר הוא גם בוחר. אם הוא גם בוחר, זה אומר שיש כאן עולם שלם חדש שצריכים להיפתח אליו. אם ניפתח אליו, אולי נגלה את העולם הרוחני, ולכן כדי להתחמק מכל עולם הרוח והבחירה של האדם, אנשים אוהבים להסתפק בהסברים, מרגיעים את עצמם. אין לאדם כלום חוץ מאשר חומר, אין להם בחירה, הם רק חומר. אבל בשגרת החיים שלהם הם מצפים מעצמם ומאחרים לשינויים, הם גם כועסים על האחרים, למה הם טעו? השאלה היא, למה אתה כועס? וגם אם אתה כועס מדי פעם, למה אתה מחנך לערכים של למידה, השקעה, של עשייה, של שמיחה, של כלכלה, של שלום, של מלחמה? לא משנה, הרי בכל אופן שום דבר הוא לא משמעותי, אנחנו רק תוצאות של, שום דבר הוא לא רציני באמת. אלא שבשגרה אף אדם לא מאמין להבלים האלה. בשגרה אדם כן מאמין שאפשר לעשות שינוי, וגם כועס אם האדם לא מתנהג כראוי. הוא מביע דעה איך העולם אמור להתנהל, איך הוא אמור להתנהל, ובכל אופן מעדיפים לומר אין רוחניות, לומר שאדם רק חומר. אם האדם הוא רק חומר, זאת אומרת שהוא סיבה ותוצאה. אם הוא סיבה ותוצאה, אז במה הוא נזר בריאה? איפה צלם האדם? במה הוא חשוב? במה הוא שונה? מאחמר או מפיל או מצלחת שנשברת? הרי לפי הגישה שאנחנו רק חומר, זאת אומרת שאנחנו סיבה ותוצאה, אין לנו בחירה. אם אין בחירה, אין מה להטיל אחריות מוסרית, אין מה לייצר מערכת חשיבה, אין ערכים, אין כלום, רק רובוטים. או חיות, שהכל הוא אוטומט, כל ההתנהגות שלנו, כל החשיבה, הרגשות, הכל כפוי עלינו. כמובן, אם אין בחירה לאדם, יכול האדם לעשות כל מה שהוא רוצה, והכל מוצדק בשם אני בסך הכל כפוי. כמה שקר יש באותה עצלות. לעומת מה שבכלם היו מחנכים, לקום באמצע הלילה, באמצע השינה, לקום באמצע הלילה, ואז 10 דקות ללכת לבית המדרש ולחזור לישון, להראות שאנחנו מעל החומר הרגיל. האדם שמאמין שהוא רק חומר, הוא חי באשליה, הוא רק מתוכן, הוא חי בסוג של אשליה שהוא חי, הוא סתם אשלה את עצמו, שהוא עוסק בעניינים משמעותיים וחשובים, אבל שום דבר הוא לא חשוב, כי הכל הוא רק חומר, הכל התנהגויות כפויות על האדם, הוא רק סיבה ותוצאה, סיבה להרבה דיכאון. ובעצם לפי הגישה החומרית, האדם הגרוע מבעלי החיים. מדוע? כי בעלי החיים, התודעה שלהם היא לא יותר מאשר ההתנהגות שלהם, והם חיים באופן אוטומטי. רעב, טורף, אוכל, עייף, ישן. אבל האדם הוא גם כפוי בהתנהגות שלו, אין לו שום בחירה, אפילו יותר גרוע, הוא יותר סובל, שהרי הוא באמת כפוי, אלא שהוא חי באשליה בלתי פוסקת, כאילו הוא חי במציאות אמיתית שהוא לא כפוי. אין הבדל מהותי בין האדם, נמלה או פיל, דוב או אבנים, אלא שבאדם יש תודעה שמכילה אשליות, כאילו שהוא בוחר ועושה משהו בחיים שלו. אבל באמת הוא רק חי במערכת של סיבה ותוצאה כפויה מראש, ואם הוא כלי תצפית, האדם גם יכל לדעת לצפות מראש איך יגיב האדם בכל אירוע. נשמע הגיוני. אבל רגע, שלא נאמין, זה לא היגיון, זה לא הגיוני, זו מערכת חשיבה לא הגיונית, אלא מערכת חשיבה של אמונה, אין לזה הוכחות, זו רק מערכת שמניחה שאם היינו יודעים את כל הסיבות של האדם, היינו יודעים מראש מה הוא יעשה. אז יש שמדברים בפאטוס, מרשים ובהתלהבות שהאדם הוא רק חומר, אבל אם האדם הוא רק חומר, מה לכם לצאת להפגנות ולעשות שינויים בחברה? הרי אנחנו רק חומר, הכל כפוי, סיבה ותוצאה. אם אתה כל כך מאמין שיש רק חומר, מה אתה מתעצבן על מישהו לא דמוקרטי בעיניך, או על חברה מסוימת, או על מי שלא מתגייס? מה מפריע לך? כולם מתוכנתים. שכחת, אנחנו רק חומר. כולם מתוכנתים. הרי מי שאומר שאין רוח באדם, אין לו נשמה, אין רוח, הוא רק חומר. אם הוא רק חומר, אין לו בחירה. כולם רק תוצאה של נוף מולדתם. אם אתה אומר שיש בחירה לאדם, זאת אומרת שהאדם הוא מעבר לסיבה ותוצאה של רק חומר, אז יש משהו נוסף, יש בחירה. אם יש בחירה, יש נפש ורוח לאדם. אם יש נפש ורוח לאדם, נתחיל לחקור ולדבר עליהם. למה לא מדברים עליהם? אנחנו צריכים להחליט. אם אין רוחניות, אם אין נפש ורוח, אין בחירה, אז אין לך מה להתעצבן על מי שלא חושב כמוך. אין לך מה לשכנע אותו, ואם אתה מנסה לשכנע אותו, אתה בסך הכל פועל מתוך אינסטינקטים, ומה שאתה עושה, ומה שאתה חושב, הכל זה אינסטינקטים, הכל זה תגובות, ואין לך מה לנסות לשכנע מישהו אחר, כי אולי אתה בעצמך טועה, אתה רק מרגיש צודק, כי אתה חלק מהמכונות שנקראים בני האדם. אז מה אתה מדבר? על חופש ועל חירות האדם, צלם האדם, אין כלום, הכל אוטומטי. ואם אתה אומר, יש צלם, לאדם יש חשיבות, לאדם יש משקל, ואתה נלחם לעשות שינויים, מצוין, זה אומר שאתה מאמין שאתה לא רובוט, נפלא מאוד. אז בוא נעשה חשבון, מי אתה? מה אתה? מהי הנפש? מהי משמעות הנפש? בוא נחקור איך יש רוח בתוך החומר, וזה נפלא. בוא נראה מה משמעות הדברים, איפה זה בא. הרי זה הדבר היחיד שהוא משמעותי בחיים, כל השאר זה אוטומט. אם הדבר המשמעותי היחיד שיש בחיים של האדם זה הנפש, כלומר הכוח הרוחני הבוחר שיש באדם שהוא לא תלוי בעולם החומר, סיבה ותוצאה, אז בוא נתחיל לדבר על זה. בוא נדבר על הנפש. בוא נהפוך את הנפש למשמעות החיים. הגישה שהאדם הוא רק חומר היא הרסנית, היא תוביל את האנשים לאובדן חשיבות האדם, ובאמת יש אנשים שטוענים לפי הגישה שהאדם הוא רק חומר, אין להשתמש, לא בבעלי חיים, ואולי גם לא בדומם, שהרי מה האדם יותר מהבהמה, או אפילו מהדומם. אז פרקטית אפשר ליישם את העקרונות האלה, שהרי גם מי שלא אוכל בשר ודגים ומשתמש בהם כל כך הרבה פעמים בשגרת החיים, גם בלי אכילה, בנעליים, בחגורות, בבגדים, בהרבה חפצים יש בעלי חיים. כעת, יש אומרים אנחנו רק סיבה ותוצאה. אין הוכחה לכך, אלא זו אמונה. אמונה שהרי זה לא נחקר ולא נצפה. ויש את הגישה אחרת שאנחנו לא רק סיבה ותוצאה. זה ברור שיש בתוכנו גם סיבה ותוצאה, אבל זו לא חזות הכל. יש בתוכנו עוד דברים. יש אדם שמחליט לעשות פעולה פיזית, ישנה שרשרת שמובילה מההחלטה עד לפעולה המכנית שהיא מממשת את ההחלטה. הגישה של הבחירה לא אומרת שאין אוטומט או טבע באדם, יש באדם סיבה ותוצאה, אלא שמוסיפים שיש גם את הבחירה של האדם. והבחירה היא כל כך חזקה, שלכן אנו שופטים את עצמנו ואת האחרים. ולכן התורה אומרת לאדם, ובחרת בעיקר, בחיים ובטוב. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.